ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אני ככה מתארח בקומה 39 במגדל משה אביב אצל בלנדר, ואני הרבה זמן, אתה לא יודע את זה, אבל הרבה זמן אני רוצה להגיע לבלנדר, ומאוד שמחתי שככה קיבלתם את הבקשה שלי והזמנתם אותי וקיבלתם אותי כל כך יפה. אני כבר מרגיש בן בית.
אנחנו שמחים שהגעת.
אז תודה גיל סתיו, המנכ״ל של בלנדר, וזה לא מובן מאליו שאנחנו יושבים ככה ופינית את כל הזמן, ואנחנו כבר יושבים ומתגלגלים זמן בשיחה. ואני חושב שיש לנו, יכולנו לעשות כאן פה שישה פודקאסטים, שיש כל כך הרבה נושאים שקשורים לקהל שלי, אבל אנחנו נתרכז ואנחנו ככה נחלק את זה ונדבר על כל הנושאים. אבל בוא, לפני שככה ניכנס לתוך העניין, בוא תספר למי ששומע אותנו ולמי שרואה אותנו ביוטיוב, מי זה גיל סתיו ואיפה אני נמצא, מה זה בלנדר.
טוב, אז קודם כל באמת תודה ש... הגעת אלינו.
כבוד.
גיל סתיו הוא הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד כובעים, אבל פה אנחנו מדברים בכובע שלי של כמנכ"ל של בלנדר, בלנדר ישראל. מעבר לכך, כמובן, שאני נשוי, שלושה ילדים, בן 48.
כמה זמן אתה מנכ"ל בלנדר?
אני המנכ"ל של הפעילות פה בישראל כשנה וחצי, פחות או יותר.
אתה אומר בלנדר, וזה, הנה, אני לא ידעתי. אתה אומר בלנדר ישראל, זאת אומרת, בלנדר היום יש לה... בכל העולם, זאת אומרת, היא...
בלנדר היא בעצם גוף שמתמחה באשראי צרכני, היא חברה בינלאומית, היא פעילה גם בארץ, גם באירופה. באירופה היא אפילו הייתה אמורה להיות בנק דיגיטלי, לא מזמן דיווחנו שזה טיפה מתעכב, החלום עוד לא נגוז לחלוטין, אבל כרגע מתעכב. בארץ התחילה דרכה בתור מתווך באשראי, מאז היא טיפה גדלה, התפתחה, תכף אני אפרט על זה יותר. אבל גדול, אנחנו קבוצה, אני מנהל את הפעילות כאן בישראל. רבים לא יודעים, אבל המילה בלנדר בכלל התחילה מ-בי-לנדר, תהיה מלווה. ככה ניחוח בינלאומי, אבל בישראל, כמו בישראל, אתה כותב בי-לנדר, מתחיל לכתוב את זה בעיתון, אנשים קוראים, ישר אומרים בלנדר ו... גם לזה אפשר למצוא את ההתאמה, כי בסוף יש מלווים, יש שלובים, אנחנו יודעים לעשות את המאץ' ביניהם ולייצר את הערבוב הנכון בין
אבל
השניים.
אבל זה תכף נגיע, שנדבר נכון. על הפעילות ועל הסוג של הפעילות, שהפעילות שלך היא מאוד מגוונת בתחום של המימון.
נכון, בעצם בלנדר הפעילות פה בארץ, נקרא לזה, יש לה שלושה חלקים. יש חלק אחד, כחברה שמתמחה באשראי צרכני, זה בעצם למי אנחנו נותנים אשראי. היום אנחנו יודעים לתת אשראי גם לעולמות, מה שנקרא אשראי לכל מטרה, גם מימון לרכבים, כנגד, בן אדם רוצה לקנות רכב, צריך מימון, אנחנו יודעים לעשות את זה. אנחנו נותנים אשראי בנקודות מחירה, מה שנקרא buy now pay later, שזה אדם יכול להיכנס לחנות של מוצרי חשמל, טיפול קוסמטי.
קורס, כמו שאני רציתי לעשות.
שעולים... סכום טיפה גבוה, אנחנו בעצם מתחילים לתת את הפתרון שלנו לסכומים מעל 2,000 שקלים ומעלה. לא לכולנו יש כסף פנוי בכרטיס האשראי בכל רגע נתון, ולכל האוכלוסייה של מדינת ישראל בעצם הגבילו את מסגרת האשראי עוד מוועדת שטרום. ובעצם אנחנו, יש לנו פתרון שהוא ייחודי. אגב, אנחנו היחידים במדינת ישראל שנותנים את הפתרון הזה באתרי אינטרנט. אם זה באתר של KSP, של בג, של... כל אתרי אי-קומרס כמעט, אתה יכול לקנות או בכרטיס אשראי או בבלנדר, כמו פייפל, ובעצם מאפשרים לבצע את הרכישה בקלות, בנוחות, מבלי לחזור את מסגרת האשראי, שזה לקחת תלווה.
אני יכול לתת עוד פתרון, שזה, אם למשל בן אדם לומד עכשיו, אתם נותנים גם לקורסים, ובן אדם עכשיו לומד משהו, ובעצם הכסף יבוא לו יותר מאוחר, למעשה, זה מה שאני רציתי לעשות, או אני אעשה, אני עוד לא עצרתי, כן? רק אמרתי לך שאני באיזה תהליך, אז למעשה, האדם שעושה את הקורס יוכל להחזיר את רוב ההלוואה בתקופה שהוא כבר מכניס כסף מהתוצאה של הקורס, וזה באמת, זה הסיבה שאני הגעתי אליכם בזמנו.
יש לא מעט מכללות, קורסים כאלה ואחרים, שאנחנו עובדים איתם. העלות של קורס היא לא שקל שניים, ובעצם מה שאנחנו מאפשרים, אנחנו יוצרים מנגנון שהוא טוב ווין ווין לכולם. זאת אומרת, הסטודנט או מי שנרשם לקורס בעצם לוקח הלוואה, מימון, ופורס את התשלומים לקורס למשך שנתיים אפילו, ואז הוא יכול באמת לשפר את ההכנסה שלו. הגוף שמעביר את הקורס מקבל את המזומן, את הכסף, ביד ומיד מה שנקרא, ויש פה מנגנון שהוא יותר...
אתה יודע, הקורסים זה כמובן, וכל מה שאמרת, נקודות מחירה, זה בנקודות מחירה, אבל אם למשל בן אדם רוצה לקנות רכב, זאת אומרת, יש גישה שנגיעים ישר אליכם, או שזה דרך מתווכים?
בוודאי. אנשים יכולים לפנות ישירות אלינו לבקשת מימון.
ואתם צריכים להיכנס לאתר.
נכון, ממלאים
טופס בקשה. ואנחנו כמובן נשים לינק לאתר, אני אשים, תמיד אני שם.
אפשר להיכנס לאתר, להגיד לטובת מה רוצים מימון, ואנחנו יוצרים איתו קשר. או אם זה כבר בתהליך הרכישה עצמו, שהוא נמצא אצל סוכנות הרכב, או כמו שאמרתי, בחנות, או אצל אותו אחד שמעביר קורסים, הם כבר מציעים את הפתרון שלנו.
בגלל שאנחנו רוצים לרוץ לנדלן ולהשקעות ולכל, רק ככה לסבר את האוזן שאנשים שכבר שמעו אותנו, ונגיד הולכים לקנות רכב, סדרי גודל של מימון לרכב עד כמה משווי הרכב בדרך כלל?
זה מאוד תלוי באוכלוסייה, ואנחנו מגיעים עד ל-80% משווי הרכב, גם בנדלן תכף נתייחס לזה ככה, שבסך הכל אנחנו מאפשרים פתרון שהוא רחב יותר. הרי בסוף אנחנו נותנים אשראי צרכני חוץ בנקאי, זאת אומרת, יש אנשים שקשה להם לקבל מהבנק או שבוחרים להשאיר את הכסף בבנק מסיבה כזו או אחרת, ואנחנו מאפשרים פתרון שהוא נותן גמישות גדולה יותר, רחב יותר, למנעד גדול יותר של מוצרים.
אז עכשיו בוא, אני רוצה לנתב את עצמנו, בגלל שאנחנו יכולים כאן, אתה רואה, אנחנו בשנייה זורמים. אני רוצה ללכת, שננתב את עצמנו לשני דברים. קודם כל, אתה יודע, שומעים אותנו אנשים שאו שהם עכשיו רוכשים נדלן, מי שרוכש בתקופה הזאת, ורוכשים, אני דווקא בזמן האחרון קרה שקניתי לכמה אנשים, אבל אנחנו נדבר בהמשך גם על בלנדר כאלטרנטיבה להשקעה. ואתה יודע, שהתחלנו את השיחה, שאנשים יודעים שאני עושה הכנה, זה לא סוד, ודיברת איתי על המשכנתא, זאת אומרת, לתת מימון לרכישת נדלן, אז בוא ככה תכוון אותי מה אנחנו יכולים לקבל פה ואיפה היתרונות בלקחת את זה פה לעומת הבנק.
אוקיי, אז אם נסתכל על אותו צרכן שבעצם צורך אשראי, שרוצה לקחת אשראי, כיום יש, אנחנו בעיקר פונים למשקיעים, זאת אומרת, לאנשים שרוצים להשקיע בעולמות הנדלן. היום אם אני רוצה לקנות דירה שנייה, למשל, אני יכול לקחת מהבנק משכנתה עד 50% משווי הנכס.
כן.
במקרה שלנו, אנחנו מאפשרים, שוב, זה הכל עם כוכביות, תלוי לקוח, תלוי סיטואציה וכו'.
לא, הבהרה כללית מעכשיו ועד הסוף, שתמיד, כל מי ששומע את זה, זה לא אומר שמחר הוא מקבל או נותן, אנחנו תמיד בודקים לקוח.
נכון. אנחנו מאפשרים עד 80% משווי הנכס. זאת אומרת שאם יש לי לטובת העניין כ-400,000 שקל פנויים, אני יכול לקנות דירה שנייה בקרוב ל-2 מיליון בלי להשיג עוד מימון, או כל אחד שעשה את הנגזרת. כמובן שאנחנו משעבדים את הנכס, אבל אנחנו מאפשרים סכום גדול יותר מהבנק, אנחנו מאפשרים את זה גם לטווח רחוק, ויותר מזה, אין לנו מה שנקרא עמלת פירעון מוקדם. זאת אומרת, אתה יכול, יש בדרך כלל משקיע מה שהוא רוצה, הוא רוצה להשקיע בנכס, או שהוא מזכיר אותו איזושהי תקופה, אבל יש כאלה שאומרים, אוקיי, תהיה עליית מחירים, המחירים יעלו, חווינו את זה לפני שנתיים מאוד מאוד חזק, אני לוקח את הנכס, אחרי 5 שנים, אני מוכר אותו.
אתה לא מכיר אותי, אבל זה לא בדיוק השיטה שלי, אוקיי. אבל זה בסדר גמור.
אז זאת אומרת, יש גם כאלה ויש... אנחנו מאפשרים גם למי שמממש את הנכס או רוצה, אחר כך מקבל סכום נוסף, יכול בעצם לסגור את ההלוואה מהר מאוד.
אתה יודע, אני חייב לשאול, הרי אתה יודע, אנשים מכירים מהבנק שיש לנו מסלולים, ואנחנו מחויבים לחלוקה למסלולים. אצלכם זה גם קשור במסלולים, או שיש לכם כיוון אחד של ריביות?
אצלנו בעצם כל מרבית ההלוואות, אני לא אגיד כולם, הם בעצם צמוד לפריים. אומרת, אתה מקבל הלוואה בפריים פלוס, אמרנו, לא מדברים
לא בריביות,
אבל בפריים פלוס, ועם זה אתה נוסע. יש גם אפשרות לבלון, לא בלון.
ומבחינת התהליך, בבנק אנחנו הולכים, עושים אישור עקרוני, אנחנו עושים את כל התהליך, ואנחנו מכירים אותו. איך זה עובד אצלנו?
התהליך אצלנו הוא מוסדר במרכאות כמו הבנק, זאת אומרת, יש אישור עקרוני, ואנחנו צריכים חוות דעת של שמי, וכל התהליך בצורה מסודרת. אני חושב שאנחנו, מכיוון שאנחנו חברה יותר קטנה, ואנחנו יותר צעירים ויותר זרזים, אנחנו גם יותר רעבים, אנחנו נותנים מענה מהיר יחסית.
זאת אומרת, עכשיו, אם אני רוצה משכנתא, אני פונה אליכם כדי לקבל אישור עקרוני?
כן, אתה פונה אלינו, ממלא בעצם טופס בקשה למשכנתא, מזין את כל הפרטים הרלוונטיים.
ואני יוצר אותך עוד שנייה, אני פונה אליכם ישירות, או שאני צריך יועצי משכנתא, איך אני עובד מולך?
אתה יכול גם וגם. זאת אומרת, מרבית הלקוחות פונים אלינו, אגב, דרך יועצי משכנתאות. כי בסוף היועץ יודע למצוא את
האדם... כל יועץ משכנתאות או שיש לכם ספציפיים?
לא, כל יועץ משכנתאות okay. יכול... בהנחה שהוא... יועץ משכנתאות, מה שנקרא, מוסמך והכל בסדר.
ברור.
בדרך כלל, כי כשאנשים מחפשים, או השקעה, אתה מכיר את זה יותר טוב ממני, זה או שזו השקעה הראשונה שלי או שנייה שלי, או שאני משקיע... יש לי הרבה השקעות.
סדרתי.
אם אני משקיע סדרתי ועצמאי, אז כנראה אני כבר למדתי את כל הפטנטים לבד. אבל מרבית האנשים, אני חושב שהם לא משקיעים סדרתיים, והם רוצים ליווי, עזרה, עצה, גם בתי המיסוי, גם בתי מאיפה כדאי לי לקחת, לא כדאי לי לקחת. ויועצי המשכנתאות הם אוכלוסייה שמכירה אותנו, יודעת לפנות אלינו, וככה בעצם מתבצעת ההתאמה הטובה ביותר עבור הלקוח, אבל יש גם לקוחות שפונים אלינו באופן ישיר.
אז אתה אומר עכשיו, אתה יודע, אני לוקח אותך למה ששאלתי אותך גם קודם, לפני שהתחלנו, הרי הבעיה העיקרית היום שלנו, של המשקיעים, זה שהנגיד, שאנחנו, הוא היום נשוא העניין, כן? ותכף כן. נגיע אליו גם בנושא של הריביות, הוא קצת גדל לנו את העץ. הוא בא ונתן לנו, נתן הוראה לבנקים, לא לתת לנו משכנתות על בסיס הדירה הראשונה. ובעצם הוא בלם אותנו. ואז בעצם מי שקיבל את הבוסט, זה כל הגופים החוץ-בנקאיים. איך זה עובד מולכם?
בעצם אני אתייחס רגע לאותה החלטה, לאותה גדיעת עץ. הרי המטרה היא בסוף לעודד תחרות במדינת ישראל. כל הרגולציה הזאת נועדה על מעט לאפשר שלא תהיה לנו אופציה אחת, שזה הבנק, תודה רבה, שלום וביי, ופה בזה בעצם האשראי הצרכני החוץ-בנקאי בא לידי ביטוי. אנחנו מאפשרים, זאת אומרת, בסוף אנחנו נותנים אשראי, אנחנו עומדם, גם אם זו דירה ראשונה, אנחנו משעבדים אלינו את הנכס ונותנים אימון תמורתו. גם פה אנחנו מגיעים עד ל-80% מימון.
אתם עובדים רק בדרגה ראשונה, נכון?
אנחנו, כן.
אני רוצה שנדגיש
כן,
את
כן.
זה.
אנחנו, בלנדר, עובדת כיום רק בדרגה ראשונה.
זאת אומרת שאם יש לי היום, למשל, בנכס הראשון שלי משכנתא אחרת, אתה עושה לי החלפת משכנתא, מה שנקרא מחזור.
נכון.
כמובן בריביות שהן הריביות שלך, ונותן לי את ההשלמה עד איזה רמה.
אנחנו בסך הכל מגיעים עד 80% משווי הנכס שלך. אתה יכול.
ומבחינת תקופה?
אנחנו יכולים לתת ל-3-5 שנים וגם להגיע ל-20 שנה. זאת אומרת, בעת הצורך.
זאת אומרת, גם זה לא, אתה מעדיף לתת את ההלוואות יותר קצרות.
בגדול, כן. כי מרבית האנשים, זאת אומרת, שאנחנו פוגשים, הצורך הוא היה לתקופה קצרה. וגם בתקופה קצרה אפשר להיות טיפה יותר גמיש מבחינת מה שנקרא הבלון, שיש תקופה שאני משלם רק חלק מההלוואה, אני משלם רק את הריבית ולא משלם את כל ההלוואה במלואה, את תשלומי הקרן, ואנחנו מאפשרים גם משכנתא פרוסה ל-20 שנה, כמו שמכירים מהבנקים, מה שנקרא.
יפה. אז זה הצד של המשכנתאות.
נכון.
אז בואו נסתכל עכשיו על הצד השני. היום בעצם, אתה יודע, אנחנו או יושבים על הגדר, או שאנחנו רוצים אלטרנטיבה להשקעות, אנחנו, היום הצועות אנחנו יודעים, זה לא בדירות, הן צועות נמוכות, אני אומר את זה בתור, אתה יודע, מי שיודע קצת את הנדלן בישראל, למרות שאני טוען שאתה יודע, בעליית ערך, אנחנו מקבלים פיצוי על הצועות שהן צועות נמוכות, אז איפה אתם נכנסים פה כגוף שנותן לנו פתרון אחר?
אז אם מקודם דיברתי באמת על הצד של הנותן אשראי, בואו נדבר רגע על המקורות. אז אנחנו מגייסים מקורות גם ממוסדיים, גם מבנקים, וכמובן גם פיר טו פיר, הלוואות בין אנשים, מה שנקרא הלוואות או אשראי אלטרנטיבי, השקעה אלטרנטיבית. אגב, השקעה אלטרנטיבית זה בסך הכל מה שלא קיים, לא בשוק ההון ולא בבנקים. זאת אומרת, זה לא הכלים הרגילים, זה גם השקעה בנדלן, היא נופלת לקטגוריה של השקעה אלטרנטיבית. כי אפיק השקעה, דווקא בעולם הנדלן, יש לנו מצב של win-win, מכיוון שיש לנו מצד אחד את האפיק השקעה ומצד שני את הנתינת אשראי, אז נוצר איזשהו מצב של win-win. כי היום אתה כמשקיע נדלן, או משקיע, יכול לבחור, אני יש לי סכום מסוים, מה אני עושה איתו? או שם אותו בבנק והוא נח שם בריבית, שהיום יש ריבית, אבל היא נמוכה, היא לא גבוהה. או באמת הולך קונה נכס ומקווה שהצועה תעלה, ויש את אלה שיושבים טיפה על הגדר רוצים לחכות. בעצם אנחנו מהווים אפיק השקעה אלטרנטיבי, אתה יכול לשים את אותו סכום כסף פנוי שיש לך אצלנו. אנחנו בכובע הזה מתפקדים כמתווך באשראי, זה אומר שאנחנו...
תסביר מה זה מתווך באשראי.
אנחנו בעצם לוקחים את הכסף שלך, מלווים אותו לאנשים אחרים באמצעות המערכת, ונותנים לך כמלווה מספר שכבות הגנה. קודם כל, נדבר רגע מה התשואה הצפויה להיות. אם אני מסתכל על הממוצע של השלושה חודשים האחרונים, המלווים אצלנו במערכת נהנו מסדר גודל של 7.5% שנתי. תשואה, אני מדבר על תשואה ולא על ריבית, כי כשאנחנו מדברים על תשואה, אנחנו מדברים על אחרי עמלות, אחרי הפרשות, אחרי כל הדברים.
שזה דרך אגב, סליחה שאני שואל, עוצר אותך, זה כסף שאני מקבל אותו בשוטף, או זה כסף שמצטבר לי כבלון לתוך הכסף הקיים שלי?
אתה יכול לבחור גם וגם, אבל רק כדי לסיים, אותם 7.5% שאני מציין, זה לפני מס. זאת אומרת, וחשוב להגיד את זה, יש או 15% מס, שזה לא בשונה נגיד משוק ההון ששם המס יותר גבוה, זה מס ליחידים. לחברות יש להם את כל חברה, את הכאב ראש שלה. בעצם אני...
אם בן אדם היום שכיר שעושה את זה, הוא צריך להגיש דוח בעקבות זה, או שאתם מנקים לו את זה
אנחנו
במקור?
אנחנו מנקים לו את זה במקור.
מצוין.
אוקיי. Okay. עכשיו, אם נסתכל רגע על איך זה עובד ומה מנגנוני הגנה, נגיד יש לי לטובת העניין 100,000 שקל פנויים, את אותם 100,000 שקל אני בעצם משקיע בפלטפורמה, המערכת מפזרת לי את אותם 100,000 שקל על סדר גודל של מעל 200 הלוואות או 100 הלוואות שונות, זה אחד כדי שלא כל הביצים יהיו בסל אחד. הדבר השני זה שכל העסק הזה מתנהל בחשבון נאמנות, הוא לא תחת החשבון בנק של בלנדר, יש חשבון נאמנות בבנק לאומי, הוא מפוקח על ידי רואי חשבון, ובעצם אני כמשקיע נהנה מהריבית. בלנדר רק בעצם גובה מה שנקרא עמלת תיווך. חלק מהסכום שגם המלווה וגם הלווה, הם מפרישים חלק מהסכום שלהם לקרן ביטחון. אותה קרן ביטחון בעצם נותנת לי כמלווה את אותו ביטחון. מה קורה אם אותו לווה לא שילם לי כסף? ומדי והצד השני לא שילם כסף, אחרי כ-4 חודשים, קרן הביטחון מתחייבת לשלם למלווה את התשלומים
למלווה החצויים. למלווה זה אותו אזרח משקיע, שמשקיע.
משקיע, נכון? את התשלומים של אותה הלוואה, אותו אחד שלא כבר לא משלם.
אז יש ביטוח.
זה לא ביטוח.
סוג היא, של.
כן, יש איזושהי הגנה. היא משלמת את התשלומים, את תשלומי הקרן של אותה הלוואה, לאורך כל חיי הלוואה. זאת אומרת, אם שלא לקח הלוואה לשלוש שנים, אני, קרן הביטחון נכנסת בנעלה ומשך שלוש שנים.
לא, אבל השאלה, אם עכשיו... אני עכשיו שמת אותי על 100 אנשים, הרי יש לך הרבה יותר לווים.
נכון.
ודווקא המאה שלי לא שילמו. מה גורלי?
נגיד שכל המאה שלך, זה לא קורה, כן?
לא, ברור. אני הולך לקיצון.
לא שילמו. אבל אתה הלוות, נגיד, את 100,000 שקל לשלוש שנים. קרן הביטחון, מהרגע שהם אותם לווים לא שילמו, תשלם לך את תשלומי הקרן, לא את הריבית, את תשלומי הקרן. זאת אומרת, אתה את כספך,
בכל מקרה,
תקבל חזרה. אוקיי. אותה קרן ביטחון היא גם מבוטחת למקרה של קטסטרופה, וכמובן יש את המערכת שלנו שיודעת לעשות, שזה הדבר הכי הכי חשוב, מה שנקרא חיתום, תהליך בחינה מדוקדק טכנולוגי מאוד מהיר, למי אני נותן את ההלוואה? כדי שלא יהיה מה שנקרא אחוז דיפולטים גדול, ושלא כל אותם 1,000 שקלים שלך באמת יהיו בקרן הביטחון. עכשיו, היום אנחנו חווים, ואנחנו ממש רואים, את אותם משקיעים קלאסיים שבעבר הלכו באמת לשוק הנדלן, ואותם אלה שרוצים טיפה להמתין או לראות לאן, לאיזה כיוון אנחנו הולכים, מחפשים את אפיק ההשקעה האלטרנטיבי, ומשקיעים אצלנו את כספם. יש לנו יתרון מובנה על הבנקים, שהכסף הוא לא נעול. זאת אומרת, בכל רגע נתון, אני יכול למכור את אותו תיק ההלוואות שלי, שהלוויתי אותם 100,000 שקלים, ומה שנקרא לקרוא לכסף, למכור את אותו תיק, לוקח לזה טיפה זמן, זה יכול לקחת אפילו 30 יום, או אולי טיפה יותר, אבל בסוף זה עניין של צו ביקוש, אבל בסוף אני מקבל את כספי, וללכת לקנות את הנכס ברגע שמצאתי נכס אטרקטיבי.
זאת אומרת, שאני שמתי את הכסף, לא הגבלתי אותו, לא הגדרתי זמן קצוב ליום שאני מושך את הכסף, זאת אומרת, זה לא כמו בחיסכון בבנק, שאתה לוקח 6, 7, 8 שנים, אתה שם את הכסף, ושאתה צריך אותו, אתה יכול לעשות פעולה כדי לבקש אותו חזרה, כן? ואתה אומר שזה סדר גודל של עד 30 יום שאני אקבל את הכסף.
זה תלוי בצע או ביקוש, שוב, כי בעצם אני את הכסף שלי הלוויתי בסוף לאנשים אחרים, אני רוצה עכשיו למכור את תיק ההלוואות שלי, אני מעמיד אותו למחירה, ויש היצע וביקוש שאנשים קונים, כי מי שקונה את תיק ההלוואות שלי הוא בסוף גם נהנה מאותם ריביות, מאותה הלוואה. לשאלתך, האם אני יכול, מה אני עושה עם התשלומים של הריבית או ההחזרים? אז יש אנשים שכל חודש או כל תשלום לוקחים את המעט שהם מקבלים מכל
הם מקבלים את זה חודשי או שהם מקבלים את זה רבעוני?
הם מקבלים את זה, הם יכולים למשוך את זה בכל רגע נתון. התקבול מתקבל בהתאם למועד התשלום שהלווה בחר.
זאת אומרת, אבל השאלה שלי, אם אני עכשיו, יש לי היום 1,000,000 שקל, ואני רוצה הכנסה פסיבית.
אין שום בעיה.
ואני אומר לך, שמע, אני נותן את הכסף, אני רוצה לקבל את החלק היחסי כל חודש באופן קבוע, מ-day one. זה אנחנו יכולים להגן?
כן. בעצם משקיע, יש לו מספר אלטרנטיבות, מספר אפשרויות. הראשונה, שהיא הכי נפוצה, זה להגיד, אוקיי, אני מפעיל מה שנקרא את המלווה האוטומטי, אומר למערכת, תלווי למי שאת בוחרת. יש אגב משקיעים שבוחרים הלוואה, לאיזה הלוואה אני רוצה לתת.
לאיזה סוג בהלוואות מתוך ההלוואות שבלנדר נותנת.
נכון, ממש.
אני יכול לכוון רק להלוואות רכב, או רק להלוואות זה?
אתה יכול או לקחת מה שיוצא אני מרוצה,
כן.
או לבחור בפינצטה הלוואה, ידנית. לא עכשיו רק הלוואות עם ריבית כזאת וכזאת, או אחרת כולם היו בוחרים את הגבוה. ואני יכול לבחור, יש לי גם אפיקי השקעה, יש שלושה סוגים. יש את אלה שאומרים, כל מה שחוזר, תשקיע בחזרה. כל תשלום שקיבלתי, תלווה אותו עוד פעם, ואז הם בעצם נהנים מריבית דריבית.
נכון.
יש כאלה שאומרים, אוקיי, כל תשלום שמתקבל, אני רוצה למשוך אותו מהארנק הדיגיטלי שלי לחשבון הבנק שלי, שזה מה שאתה תיארת. ויש סוג אחר של משקיע, שהוא המשקיע המתמיד, שזה דווקא עובד הפוך. הוא יודע שכל חודש יש לו, הוא מקבל משכורת, יש לו הוצאות, נשאר לו X כסף פנוי. בוא נגיד 2,000 שקלים. הוא כל חודש את ה-2,000 שקלים שנשארים לו בחשבון הבנק, מפקיד לתוכנית החיסכון, לתוכנית בבלנדר, והוא מלווה אותם. וככה הוא כל חודש מכניס ומגדיל את התיק שלו.
סתם לסבר את האוזן, אם נגיד אני רוצה לעשות את זה, מה המינימום לדבר כזה?
המינימום להשקעה ראשונית היא 5,000 שקלים.
אוקיי. זאת אומרת, והמינימום להוראת קבע כזאת שאני מכניס?
מ-1,000 שקלים ומעלה אתה יכול להכניס הוראת קבע כזאת.
זאת אומרת שאתה יכול בעצם לתת, אתה יודע מה, אני עכשיו חסכתי לנכדים שלי, למעשה אם אני שם, אתה אומר, את ההון הראשון, נגיד את ה-1,000 שקל, או את ה-5,000 שקל, אני יכול לתת עכשיו הוראה חודשית שיכנס כסף, וככה בעצם ייהנו מהתשואה שאתה נותן לי.
בדיוק ככה, כמו חיסכון לכל ילד, אתה בעצם בונה לילדים או לנכדים, כל אחד למי שרוצה, את אותו...
אני כבר בשלב של הנכדים.
את אותו תיק הלוואות ש... הכסף צובר תשואה לאורך כל הדרך.
מעניין. אז אם אנחנו בעצם עשינו את הדבר הזה, אז יש לנו היום את כל הכיוונים. עכשיו, אם אני אומר, רגע, אבל חסכתי אצלך, ואני עכשיו רוצה להפוך את זה גם לצד השני למשכנתה, אין פה בעיה של התנועה של הכסף.
נכון, למרות שלמען ההגינות, הרי מכיוון שהמשקיעים, המלווים, יש להם ריבית X, הלווים, כדי שיהיה פה גם רווח, וההלוואה יותר יקרה מהריבית אותה מקבלים. זאת אומרת, אם יש לך כסף פנוי, ואני מדבר עכשיו על כל סכום הכסף, לא איזשהו אירוע נקודתי, לפעמים אולי עדיף לך יהיה למשוך, מאשר לקחת הלוואה כנגד התיק שיש לך, אבל יש אצלנו גם משקיעים סכומים גבוהים. גדולים. ולפעמים באמת מישהו רוצה רק לסגור איזה פינה קטנה, אז הוא לוקח 100,000 שקלים או 50,000 שקלים רק כדי לסגור איזושהי פינה ולא נוגע בתיק.
אז עכשיו שואל המשקיע ששומע אותנו, הוא אומר, אני שומע בצליל, הרי בסופו של יום בוא נהיה אגונים כלפי כולם, הכי זול זה בבנק.
חד משמעית.
אנחנו לא, אין כאן ויכוח.
אתה רק מדברים על משקיע או...
אני עכשיו אני שואל...
המשקיע כסף הכי...
אני מדבר עכשיו על משקיע שאומר, רגע, אני רוצה לקנות נדלן.
משקיע נדלן, אוקיי, לא משקיע של...
לא, רגע, שנייה, על משקיע נדלן. אומר, אז למה אני אבוא לבלנדר? למה אני לא אלך לבנק? למה אני לא אעשה את זה במסלול הכי זול? נכון, 50%. אז אולי אני אבוא 50% מהבנק ואני אקח השלמה או אקח משהו על הבית הראשון שלי. איפה האיזון שכדאי למשקיע להגיע אליך ולעשות, אנחנו נחזור תכף להשקעות בבלנדר, כן, כאילו כמשקיעים, איפה האיזון שבן אדם שקונה דירה שכדאי לו לבוא אליך?
הכסף הכי זול הוא כנראה בבנק.
אין ויכוח.
ולכן, אם יש לכם, אתה יכול לקנות את כל הדירה מהבנק, או הבנק מאפשר לך משכנתה, מצוין. איפה... היתרונות שלנו, אחד, זה אם אתה צריך מימון, למשל בנכס השני, בנכס להשקעה, יותר מ-50% מימון. מהבנק אתה לא תקבל משכנתה. אנחנו מאפשרים עד 80% מימון. כבר מגדילים את האופציה להשקעה.
או נותנים לנו את האופציה לקנות נכס.
נכון. אירוע אחר, זה על הנכס שבו אני גר, הקיים, הראשון. כמו שאמרנו מקודם, הבנק לא מאפשר לי לקחת משכנתה. אנחנו... כן מאפשרים. יש גם אנשים שלא לכולם יש את כל הכסף פנוי בבנק, ויש לנו התחייבויות אחרות למול הבנק, ולא תמיד הבנק, זה שיש לו לימיט של עד 50%, זה לא אומר שהוא יאשר לי עד 50%. יכול להיות שהוא יאשר לי פחות. אז האשראי החוץ-בנקאי נועד בדיוק למה שהבנק לא מאפשר. כמובן שזה עולה יותר כסף, כי הריבית מגלמת את הסיכון, ואם הבנק לוקח את הבטוח ביותר, אז זה אומר שאתה טיפה פחות בטוח. אבל אנחנו גם לא מדברים לא על ריביות של שוק אפור ולא... זאת אומרת, יש פה בסוף הנתונים מפורסמים, גם שלנו, גם של חברות כרטיסי אשראי. בסוף זה סיטואציה שאתה יכול להגדיל את הפוטנציאל שלך ולמנף את עצמך יותר. לטוב ולרע, כל אחד איך שהוא מסתכל.
אז למעשה, אם אני מסכם את החלק הזה, אני אומר, בעצם מתוך זה שהיום, למרות שהריביות גבוהות גם בבנקים, כן? אבל, אז זה בהתאמה, כן? הרי בכל זאת הפריים, והפריים נכון, גרר נכון. אותנו לכל. אבל זה יצר לנו את הפתח להשקיע, א', לקנות נכסים גם אם יש לנו הון עצמי נמוך, אז אנחנו יכולים להגיע להישגים הרבה יותר גדולים, ולפעמים זה החלק הדרמטי.
זה העיקר של האירוע. זאת אומרת, עם אותו הון עצמי, אם אני לוקח מימון לטובת העניין מבלנדר, אני יכול לקנות נכס יקר יותר, עם בעל ערך גדול יותר. ואם הנחת העבודה שלי שהמחירים יעלו ושערך הנכס יעלה, ככל שיש לי נכס שהוא שווה יותר, נומינלית אני אהנה יותר. ולכן אני יכול ליהנות
דרך אגב, אם היום, אתה יודע, שאנחנו רוצים למחזר אחר כך הלוואה, יכול להיות שהפתרון שאתה נותן יהיה לפעמים לשלב מסוים בהשקעה, שאחר כך אנחנו רוצים להפוך אותו להלוואה בנקאית.
אין שום בעיה.
אתה יודע, אתה יודע יותר טוב ממני, שאם אנחנו לקחנו הלוואה מסחרית, ואנחנו באים לעשות אותה אחר כך מחזור בבנק, הבנק אומר לנו, אתם הלוואה מסחרית, תיקחו הלוואה לכל מטרה, למחזר. השאלה, אם לקחתי הלוואה מבלנדר, ואני הולך אחר כך למחזר אותה בבנק, אני מוגדר כמגורים, או שאני מוגדר כהלוואה לכל מטרה?
לא, אם אתה יכול למחזר אותה בבנק, ללא... הבנק ימחזר לך אותה. זאת אומרת, אם לקחתי הלוואה מבלנדר, ועכשיו, וזה קורה, שאנשים שמתפנה להם כסף, הם רוצים מה שנקרא, קוראים לזה לחזור לבנקים, אין שום בעיה. הבנק יקבל אותך בחזרה, אתה פורע את ההלוואה בבלנדר, ותודה רבה, שלום
לבית. אנחנו מדברים על כמה שלבים בסוגים של משקיעים. א', יש משקיעים שיגידו, אוקיי, אני עכשיו, אם אני הולך, רוצה לקנות נכס, ואיך אמרת, יש לי 400 אלף שקל, ואני רוצה לקנות נכס, בגלל שאני יודע, למשל, אני קונה לאנשים בחולון, ועוד מעט יש שם פינוי-בינוי, ועכשיו, אתה יודע, ישרו שם את 619 וכאלה, ואני אחגוג עוד מעט, או שזו ההזדמנות שלי לקנות, אתה יודע מה, או למשקיע שקונה אפילו ראשון, ויש לו את הסכום היותר נמוך, יש לי, נפתחה לי האופציה, נכון, יעלה לי עוד קצת כסף, אבל אני, נפתחת לי ההזדמנות לקנות, זה או לקנות או לא לקנות. ויש את האחרים שאומרים, אוקיי, אנחנו קונים, אנחנו עכשיו אין לנו, עוד מעט משתחרר לנו כסף, עוד מעט אנחנו נהיה בתוך, נוכל להיכנס, לשלם חלק מהמשכנתא, ואז אולי כן, ראינו את זה כחלק זמני, הרי לא סתם אתם, זה לא תמיד כולם מוכרים, אתה יודע, היום לא מוכרים. הפעם הייתי שהייתי קונה לאנשים דירות להשקעה, הייתי אומר להם, הדירות שלכם, אתם קונים לשנתיים עד חמש, אז תוכלו לעשות זה, בגלל שהיום אנחנו משלמים מס רכישה גבוה, והריביות הן גבוהות, הרי לא רק פה, הן גבוהות היום באופן כללי, אז אנחנו מסתכלים על הלוואות של בין 5-10 שנים בטווחים, למרות שאתה יודע מה שקרה כאן לפני, עד שעלו הריביות, שהנדלן אף, אז קרה כאן משהו שהוא לא שייך לעולם, זה אסור לקחת אותו בתור מודל, אז בעצם נפתחת לנו כאן האפשרות לעשות הזדמנויות.
חד משמעית.
יפה, אז אנחנו, אם אני רוצה לסכם את כל הפודקאסט, אז למעשה פתחת לנו אפשרויות, או לעשות השקעות שלא יכולנו לעשות עד היום. ואתה אומר, אתה יודע, זה הפתיע אותי שאתה דיברת על יותר על 3-5 שנים, ועל ה-20 דיברת בכל ככה יותר חלש, אבל אתה אומר, אני חי עם זה בשלום. ואתה נותן לי גם את האלטרנטיבה, אומר, אל תשקיע בנדלן, בוא, תגדיל את הכסף אצלי. אני אתן לך את הכסף עד שיהיה נכון הנדלן, ואז אתה, זה, ואתה אומר שאתה גם נותן, וזה חשוב, למה אני דיברתי איתך על התשואה החודשית, ושהרבה מאוד משקיעים באים, וקונים נכסים, אתה יודע, אני קונה הרבה מאוד נכסים במזומן לאנשים, בייחוד לגיל השלישי, אני הרבה עוסקים איתי גם הגיל השלישי, שאני שייך לשם כבר, ואומרים, יש לנו מיליון שקל, שני מיליון שקל, אנחנו רוצים שייכנס לנו כל חודש תשואה, אתה אומר, תעצרו, אני נותן לכם את האלטרנטיבה, ברוגע, אל תתעסקו בנדלן, אתה יודע, זה מצחיק שאני אומר את זה, כן? שאני בעד נדלן, אבל אני אמרתי לך כבר בהתחלה שאני הרבה מאוד אנשים עוצר ולא נותן להם ללכת לנדלן, ויעידו על זה המיועצים שלי. אתה אומר, בואו אליי, אני אתן לכם את הריבית ותלכו איתי לאורך זמן.
נכון. תראה, אנחנו לא ציינתי את זה בתחילת דבריי, אבל אנחנו חברה שקיימת כבר משנת 2014. אנחנו ציבורים,
אולי,
אנחנו
אולי מסחרים תגיד לנו, בבורסה. אולי תגיד לנו, בעצם, מי ההורים של החברה?
אז אני אסיים את זה, אנחנו מ-2014, אנחנו חברה ציבורית, הונפקנו בבורסה בתחילת 2021. החברה הוקמה על ידי שלושה יזמים נקרא להם, שניים מתוכם בני משפחת אביב, אפרופו נדלן, מאביב נדלן.
אנחנו נמצאים פה, יושבים
אנחנו יושבים במגדל משה
של
אביב,
משה אביב,
שזה בעצם של, של הסבא מה שנקרא, של המשפחה. אז מעולמות, מכירים את עולמות הנדלן היטב. זו חברה שעד עכשיו העמידה הלוואות בסדר גודל של 1.3 מיליארד שקלים, עם ניסיון גדול. יש לנו חברה ביחד עם בנק הפועלים, 80% בלנדר, 20% בנק הפועלים, שמתמחה באשראי בנקודות מחירה. אנחנו חברה עם ניסיון, עם טרק רקורד גדול, עם הורים שהם גם הציבור וגם המשפחה. ולאורך הזמן הבנו בעצם את מה שאתה מתאר. יש צרכים שונים. בסוף אנחנו כאן כדי למלא צורך או פער שקיים בשוק. ופעם אחת זה מייצד של מה אני עושה עם אפיק ההשקעה, פעם שנייה זה מה שאני עושה עם האשראי, והיכולת שלנו באמצעות המערכת המשוכללת לחבר בין השניים ולהתאים את עצמנו, היא בעצם לאותו, נראה לי, קהל, מאזינים, צופים, מאפשר את הפתרון המודולרי. זאת אומרת, אם פעם אחת אני חושב שיש עכשיו בשוק הרבה הזדמנויות, ושבעוד שנה, שנתיים, איקס זמן, שוק הנדלן יתפוצץ, ועכשיו אני רוצה לקנות, אנחנו יודעים לתת לך את המימון. אם עכשיו אני רוצה לשבת על הגדר רגע ולראות מה קורה, אבל עדיין רוצה תשואה לכסף, אני יודע לתת לך אפיק השקעה. אם אני רוצה עכשיו, כמו שאמרת, את הפנסיה, אני יודע לתת לך את זה, ואם אתה רוצה איזושהי תוכנית חיסכון לילד, לנכד, אני גם יודע לתת לך את זה.
יפה מאוד. תקשיב, אני ידעתי למה רציתי לבוא לפה. ואני ממש מודה לך שהקדשת את הזמן ונתת לנו את הידע הזה. ותודה שאתם בכלל נותנים את השירות הזה. אז תודה רבה.
תודה לך שבאת.
אנחנו נהיה בקשר ואנחנו נחכה לפודקאסט הבא.
תודה רבה. תודה.